ובכן, אנחנו עסוקים בפולניה, לא, במצרים. בפרק ב', פסוק י' א'. אולי נזכיר שבתחילת פסוק י' כתוב ויגדל הילד. נכון? ויגדל הילד. מה פירוש הוא גדל? שהוא יהיה גדול. פסוק י' א'. ויהי בימים ההם, ויגדל משה. כבר אמרת שהוא גדל. אז מה ההבדל בין הגדילה הראשונה לגדילה השנייה? אומר רש"י, ויגדל משה, והלא כבר כתב, ויגדל הילד. אמר רבי יהודה בר אלעאי, הראשון לקומה, והשני לגדולה. גדולה הכוונה שלטון. שמינהו פרעו על ביתו. כלומר, פרעו ממנה את משה על ביתו. מה זה בית פרעו? בית פרעו זה ממשלת מצרים. כלומר, משה הפך להיות השליט של מצרים. הוא נהיה בעצם מלך מצרים, פוטנציאלי, כלומר, עדיין פרעו מעליו, אבל השלטון בידו, מינהו פרעו על ביתו. עכשיו, המצב הזה הוא מאוד מיוחד, כלומר, הוא בעצם צריך להחליט מי הוא. אנחנו כבר ראינו שהשם שלו הוא שם לא ברור, כלומר, הוא שם מצרי, עם משמעות עברית. כן? זוכרים את הדרשנות הזאת של אמו שדרשה בדרשה את השם המצרי. אבל מי הוא בעצם? כלומר, הוא יודע שהוא הבן המאומץ של פרעו מלך מצרים, ושבבוא הזמן הוא עשוי להחליף אותו ולהיות הפרעו הבא, מלך מצרים הבא. דבר נוסף הוא יודע על עצמו, הוא יודע שהוא הבן של עמרם, שהוא ראש שבט לוי, וששבט לוי הוא ראש שבטי ישראל, שאיננו משועבד, כך שמצד לידתו הוא עשוי ביום מן הימים להפוך להיות מלך ישראל הבא. כלומר, הוא בצומת היסטורית משמעותית ביותר, כי לפי ההחלטה שלו, התברר לאן ההיסטוריה ממשיכה. עכשיו צריך לשים לב, מהי מצרים של אותם הימים? מצרים של אותם הימים, שמשה עוד מעט עומד בראשה, היא הגדולה שבתרבויות האנושיות. בוודאי אז, ואולי בכל הדורות. יוצא שאם משה מחליט לקדם את האג'נדה המצרית, הוא מקדם את כל האנושות כולה בכיוון מסוים. ואם הוא מחליט שצריך להיות ראש בני ישראל, זה אומר שהוא מחליט להפוך את הסדר של מצרים ולקדם את האנושות בכיוון אחר לגמרי. והכל תלוי בנקודה שבה הוא נמצא, כמו זאת היא עמדת אחריות קוראים לזה, שבה הוא צריך להחליט לאיזה כיוון ההיסטוריה כולה הולכת, אם לכיוון של מצרים או לכיוון של ישראל. לא תמיד אדם נמצא במצב הזה. אגב, ייתכן מאוד שפרעו מודע לזה. כלומר, פרעו שממנה את משה על ביתו, מכריח אותו בעצם להיות בעמדה שתגרום לו להחליט אם הוא מישראל או ממצרים. מובן? פרעו ידע טוב מאוד שהוא עברי. הוא מגדל אותו, זאת אומרת, הוא מנסה, וזה מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, שהוא מאמץ את הכוח של ישראל אליו. ולכן עד רבה, הוא משתמש בעברי כדי לשעבד את העברים. כי הרי צריך להבין, אם באמת משה הוא מצרי והוא נאמן לאג'נדה המצרית, הוא צריך לדאוג לדבר אחד, שהפירמידות תיבננה. זה העבודה שלו. אתה עכשיו מלך מצרים, לא? אז תדאג לזה שהעבדים יעבדו כמו שצריך. שערי המסכנות יפעלו וכדומה, ברור. אם אתה המנהיג של העברים, אז אתה בעצם אולי צריך לחתור תחת מצרים ולדרוש מהפכה. כן, כלומר, המצב הזה הוא מצב מאוד לא פשוט, והוא תואם את מה שלמדנו על הגואל בתור התרומה של אומות העולם. היה אחד בשם וולטר משהו, שכחתי את השם שלו, היסטוריון שאמר שהציונות היא המתנה של אירופה לעם היהודי. יש בזה משהו, כן? כלומר, התוכן הגואל צריך לבוא מאומות העולם, כמו שגם מצאנו שמשיח צריך לגדול, צריך לגדול ברומא וכדומה. כן? אז גם פה, משה גדל בבית פרעה, זה לא מקרי. זה השותפות של מצרים, בכל מלוא מובן המילה, דרך התרבות המצרית. השותפות של מצרים בגאולת העולם. כן, בבקשה. כלומר, אם משה יבחר להיות שליט מצרים, אז הוא יהיה ממש כמו יוסף. כלומר, הוא ימשיך את הכיוון שיוסף התחיל. או שהוא יחליט לסיים את הכיוון שיוסף התחיל. כלומר, זה בדיוק הבריאה שלו. להיות המשך של יוסף או להיות אנטי יוסף. זה בעצם הנקודה. אז בואו נראה. ויהי בימים ההם, ויגדל משה. ויצא אל אחיו. ביטוי מאוד לא ברור. מי הם אחיו? מי הם אחיו? מה? העברים. כלומר, אתה לא מסכים עם רבי אברהם בן עזרא. כלומר, אתה, לא יודע מאיפה למדת, אבל מי אתה נגד רבי אברהם בן עזרא? רבי אברהם בן עזרא אומר, אחיו המצרים, כי בבית המלך היה. כך כותב אבן עזרא. נכון? אתה כבר יודע סופי פסוק, אני בינתיים בתחילת פסוק. וירא בסבלותם. מה זה סבלות? סבלות זה מטלות. כמו שכתוב, וירא שלמה את הנער, כי עושה במלאכה הוא, ויפקידהו לכל סבל בית יוסף. מה זה סבל? זה לא כמו בעברית מודרנית, דבר שכואב לי. סבל זו מטלה. אז הוא הלך לראות שהמטלות נעשות כמו שצריך. מטלות שמוטלות על מי אגב? על, לא, מה פתאום? אחיו אמרנו. המוטלות על המצרים. מוטל על המצרים לפקח על העבודות בערי המסכנות. אז הוא הולך לבדוק שהצוות שמעביד את המצרים, שמעביד את העברים, עובד כמו שצריך. זה אפשרות אחת, נכון? אז זה מקובל עליכם? שהמצרים, כלומר שאחיו זה המצרים? מה? מקובל או לא? אז מי אתה לחלוק על הרמב"ן? הרמב"ן אומר במפורש, אחיו זה העברים. והוא משתמש בפסוק במגילת אסתר, כי הגידו לו אשר הוא יהודי. כן, כלומר, הוא הלך לראות את אחיו העברים, וירא בסבלותם המטלות שמוטלות על מי? על העברים. האמת היא שבמקום שבו זה מתרחש, יש שם גם מצרים וגם עברים, וכולם צריכים לעשות את המטלות של פרעה. עכשיו, אני צריך לשאול שאלה חשובה. מי צודק? אבן עזרא או הרמב"ן? שניהם, איך אפשר? מה? הרמב"ן צודק. ואבן עזרא לא בסדר? רגע, אבן עזרא לא קרא את סוף הפסוק, אני לא מבין אותך. מה? יפה. משה הלך לבדוק מי צודק, אם אבן עזרא או הרמב"ן. כלומר, משה יוצא אל אחיו לבדוק מי הם אחיו. כלומר, יש לו שאלה על הפסוק לא פחות מלנו. ברור? ויגדל משה. וזה דבר שמכריח אותו לצאת אל אחיו, לבדוק מי הם אחיו. וירא בסבלותם, האם סבלותם של אלה או סבלותם של אלה. סבלות פירושו בעברית מקראית מטלות. כן, בוודאי. מטלות שמוטלות על המצרים או שמוטלות על העברים, תחליט. אם אתה מחליט שאחיו זה העברים, אז זה המטלות המוטלות על העברים. ואם אחיו זה המצרים, אז זה המטלות המוטלות על המצרים. אפשר גם להגיד שזה סבל כמו בעברית מודרנית, אבל אני לא יודע למה להגיד את זה. זה ודאי לא המשמעות בעברית מקראית. כן? וירא, אז מה הוא רואה? הוא הולך לבדוק. איש. תגידו לי, כמה אנשים היו שם? המון. מה הוא רואה? איש אחד? יש בספר שמואל, ויאמר איש ישראל אל איש יהודה. מה זה? אנשי ישראל אמרו לאנשי יהודה, זה הכוונה, לא אדם אחד. כלומר, הוא רואה איש מצרי. מה פירוש המילה איש? לשון חשיבות, נכון? איש זה אדם חשוב. כלומר, הוא רואה את החשיבות של מצרים. מצרים היא מעצמה עצומה, זה תרבות אדירה. והיה איש מצרי. מכה? איש עברי. מה פירוש איש? לשון חשיבות. כלומר, הוא רואה את החשיבות של מה שנשאו בתוך עם ישראל. יש לו ראייה חודרת. אפשר לקרוא לזה רוח הקודש כמעט. כן? הוא רואה את הדברים לעומקם. אבל הוא רואה שהאיש המצרי מכה את האיש העברי. ואז יש לו החלטה מאחר. כלומר, מאותה שעה הוא מחליט להיות בצד של מי שמקבל את המכות, של המוכה. מעניין למה? מי אמר שהמוכה הוא הצודק? כלומר, יש פה איזה מין אמירה שמאלנית, שמי שמשועבד, מי שסובל, הוא הצודק. כן, אלבר קאמי יש לו כמה רעיונות כאלה. כן? שמע, הייתי אומר יותר מזה, לשעבד את הזולת, זה מה שנוטל ממך את הזהות איש. בוא נבדוק. נבדוק את השלב הזה. ויפן כו וכו. מה זה כו? מה זה וכו? איפה הוא יסתכל? מה? לא הבנתי. אני עוד לא קראתי את רשי. אתם מתקדמים מאוד. אתם אנשים, אני לא יודע, אם אני יכול ללמד אתכם, אתם מבינים כל כך הרבה דברים. אני שואל, ויפן כו וכו. לפי מה שראיתם עד עכשיו, איפה זה כו וכו? הוא יסתכל על העברי ועל המצרי. הוא יסתכל. הנה, אני רואה את המצרי, אני רואה את העברי. ויפן כו וכו. ויער, לא, אבל הוא ראה משהו חדש. כי הוא יסתכל בפנים. ויפן, שם פנים. ויער, כי אין איש. אחד מהם הפסיק להיות איש. ויח את המצרי. המצרי חדל להיות איש. מי אומר את זה? רשי. ראה שלא עתיד לצאת ממנו אף אחד. שיתגייר. כן? כלומר, אז מה יישאר ממצרים? ויתמנהו בחול. מה שיישאר בחול, זה מה שיישאר ממצרים. זה לא פורה. החול לא מצמיח. כן. זה הבנה של משה. ויער, כי אין איש, הוא הבין. כי אין איש, שאחד מהם הוא כבר לא איש. והתמנו בחול. עכשיו, זאת אומרת, יש פה החלטה של משה, א', שהסובל הוא הצודק, ושהמשעבד כבר איננו איש. מאותה שעה, והוא בעצם שובר את הסולידריות שלו עם בית פרעה, והוא מקים את ההסתדרות הציונית. כלומר, כשהוא ראה איש מצרי מכה את דרייפוס, הוא החליט שהפתרון הוא להוציא את ישראל ממצרים. ולכן ביום השני, ויצא ביום השני, מה הוא עושה ביום השני? הוא הולך לארגן את העניינים בין העברים עצמם. כן, עכשיו הוא אומר, אני מייצג אתכם. והנה שני אנשים עבריים ניצים. יש בעיות בתוך היהודים עצמם. ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? ויאמר. וכן, התגובה היא מאוד מוזרה, לכאורה. מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? מה זאת אומרת מי שמך? אני אגיד לך מי שם אותי. מי שם אותו? פרעה. אז ודאי ש... מותר לו, לראש ממשלת מצרים באותם הימים, במיוחד עם הסמכויות שהיו אז, להרוג את מי שנראה לו להרוג. אז זה מין טענה זאת, מי שמחה לי שר ושופט עלינו. מה? יפה. כלומר, כל זמן שהיית בצד של פרעה, בוודאי שיש מי ששמחה לי איש. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל עכשיו שהחלטת לעזוב את פרעה, אז עכשיו יש בחירות דמוקרטיות. אתה צריך לכבוש את המעמד שלך בתוכנו. אתה כבר לא... מייצג אלא את עצמך. או. ולכן יש פה טענה. רגע, מי שלח אותך? הם ראו שהוא הרג את המצרי. זאת אומרת, זאת החלטה. ויח את המצרי והתמילו בחול. זאת החלטה שלו. שהמצרי כבר לא, הוא כבר לא אישו, כבר לא נושא, נכון? ודאי שהם הבינו, מה, אתה רואה שהם טיפשים?
לא, אבל בתור שליט מצרים, אחד גם להראות מצרי סתם ככה, זה
מלך. כן, אבל רואים שם שזה על רקע ההקעה, נכון? כלומר, אם הוא שליט מצרים, למה הוא מכה את מי ש... למה הוא הורג את מי שמכה עברי? אלא זאת היא החלטה של נקיטת עמדה לטובת ישראל. עכשיו הוא יוצא ביום השני, ואז יש טענות נגדו. בסדר? ביום, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו, על להורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? וירא משה. ויאמר, אכן, נודע הדבר. איזה דבר? מה? שהוא הרג את המצרי? ברור שהוא... מה? מה? לא שומע. שהוא בוחר בישראל? לא, זה... זה כבר מההתחלה. ברגע שהוא אומר לרשע, למה אתה קרח? אז הוא מתערב בעניינים הפנימיים של היהודים. אז צריך להיות משהו אחר שנודע. תראו מה שרשי אומר. אני מציע לראות את רשי, מה דעתכם? אכן נודע דבר כמשמעו, ומדרשו נודע לי הדבר. כלומר, משה עכשיו מבין דבר שעד עכשיו הוא לא הבין. שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. כלומר, מה אומר משה? סליחה, טעות. כשחשבתי שצריך להזדהות עם בני ישראל, זאת הייתה טעות. זה לא טוב להוציא את ישראל ממצרים. עדיף שהם יהיו משועבדים, כי הם רעים. ואם הם ישתחררו, הם יהרסו את העולם. לכן משה חוזר בו מן התוכנית, חושב אולי על אוגנדה או לא יודע מה, אבל על כל פנים, בוודאי שהרעיון להוציא את ישראל ממצרים יוצא לו מהראש. איזה טעות עשיתי. אכן נודע הדבר, זה טוב מאוד שהם משועבדים. היה במאה ה-19 קבוצת אנשים שהיו משועבדים באמריקה. והם אמרו, המשעבדים אמרו, תראו, זה שאנחנו משעבדים אתכם זה בגלל שאתם רעים. עדיף שתישארו משועבדים, כי אם אתם תשתחררו, אתם תהרסו את העולם. והם אמרו, מה פתאום? אנחנו כמו בני ישראל במצרים. Let my people go. נכון? נכון? איך הם היו שרים? הקושים באמריקה אמרו שזה שיש בהם תכונות רעות, הם הודו בזה, אבל זה בגלל שאנחנו חיים חיי עבדים. רק תשחררו אותנו, נהיה כמו בני ישראל במצרים. מה קרה בסוף? שוחררו, נכון? והם הוכיחו את עצמם? לא בדיוק. נכון? אמנם שלחו מישהו להיות ממונה על בית פרעה, אבל לא, זה לא הוכיח את עצמו כל כך. מה? זה לא הוכח כל כך שהחברה של השחורים באמריקה הפכה להיות חברת מופת. הם טענו שהמשועבד הוא האידאל המוסרי של העתיד. וזה לא בדיוק התברר. כן, אז עכשיו בעצם משה אומר אותה טענה. הוא אומר... זה אגב לא מצדיק את העבדות באמריקה, זה סיפור אחר. אבל אני צריך להבין, פה יש ניתוח של המאורעות הסוציולוגיים. משה אומר, אם אני אשחרר אותם, אני הורס את מצרים, ואני לא בונה את העולם. צריך להחזיק את מצרים. מצד שני, אבל מצרים כבר לא שווה כלום, נכון? כלומר, בעיני משה, הוא ראה כבר את רעתה של מצרים. וירא כי אין איש. אבל הוא רואה גם את רעתם של ישראל. אז זה כבר אין לו עם מי להזדהות. נכון? מה? שיש ביניהם דלתורים. שהם, כלומר, במקום להגיד תודה, הם עכשיו מתחילים להריב אחד עם השני, ובאים בטענות למי שעושה אצלם משפט. נכון? אז זאת אומרת שמשה אומר, אם ככה, מצרים הם רעים, ישראל הם רעים. אז אי אפשר, לא זה ולא זה. יוצא עכשיו שמשה הופך להיות לא מצרי ולא עברי, הוא אדם תלוש. אדם תלוש זה אדם מסוכן. וישמע פרעו את הדבר הזה. איזה דבר הוא שמע? הוא שמע שמשה כבר לא בצד של מצרים, אבל גם לא בצד של ישראל. כלומר, אם משה היה עובר את הקווים לכיוון ישראל, הוא מתקבל בתור המנהיג של העברים, פרעו לא היה מנסה לפגוע בו. הוא עכשיו בסדר, אתה בוגד, אבל אתה עכשיו עברת לצד השני. אז הוא מייצג את הצד השני. אבל כאן הוא לא מייצג כבר אף אחד. ויבקש להרוג את משה. כן, מה אתה אומר?
כמשמעו ברשי.
כמשמעו ברשי זה לעומת ויפן כובחו. תסתכל בויפן כובחו ברשי. כן? ויפן כובחו, ראה מה עשה לו בבית ומה עשה לו בשדה, ולפי פשוטו כמשמעו. ויער, כי אין איש, עתיד לצאת מנו שיתגייר. כלומר, יש פה שני פירושים שרשי הולך איתם לאורך כל הדרך. או שידעו שהוא עיקה, או שלא ידעו שהוא עיקה. אם תגיד שלא ידעו שהוא עיקה, אז ואכן, אכן לא היה דבר, כמשמעו שנודע שהוא עיקה. זה הוקלט, אפשר לשמוע את זה בארכיון. בסדר? טוב, כן.
למה אדם תלוש
הוא מסוכן? אדם תלוש הוא יוצא מן המערכת. והמערכת זקוקה לביטחון. דבר שמוגדר כשייכות למחנה זה או אחר, אתה יכול להתמודד עם זה. אתה יודע מה כללי המשחק. מי שתלוש, אתה לא יודע מה כללי המשחק. היה, אני חושב שזה פיכטה שאמר את זה, שצריך להיפטר מן היהודים, מן הצוענים ומכל מה שזז. מה שזז, כלומר, זה לא נכנס למסגרת, למשבצת. כן, היה גוי בשם הגל, בגרמניה. הוא הסביר, מה זה ההיסטוריה? ההיסטוריה זה היסטוריה של הלאומים. מה זה לאומים? זה קבוצה אנושית שיש לה תרבות משותפת, שפה משותפת, טריטוריה משותפת. מסקנה? היהודים, זה לא קיים. אבל היהודים זה קיים. טוב, צריך להיפטר מזה. כן? אז זה דומה לזה. כלומר, פרעה אומר, יש פה מישהו שאין לו הגדרה. האמת היא זאת האמת. שבאמת משה אין לו הגדרה. משה הוא, לפי מה שלמדנו, במין האור של היום הראשון. עוד לפני כל הסיבוכים. ולכן באמת קשה לו למצוא את מקומו. עכשיו זה מסביר לכם את דברי רש"י על כל הבן הגילוד היורת השליחו, שאמרו לו הצטגניני פרעו, נולד מושיען של ישראל, ואיננו יודעים אם מצרי הוא או עברי הוא. עכשיו זה מובן, הם באמת ראו את האמת, שאי אפשר לדעת אם הוא מצרי או עברי. מה? במהות, כן. ולכן אמרו, אנחנו רואים שהוא לוקה במים. מה זה המים? אומר המהר"ל מפראג, המים זה מה שמטשטש כל צורה. האויב של הצורה זה המים. ומשה הוא הצורה והיא הידיעה, ולכן המים זה האויב שלו. כן. לא, בהתחלה פרעה רואה את העוצמה של האיש, אז הוא משתמש בו. באיזשהו שלב, משה יוצא מהשליטה שלו. יש הרי מדרש מעניין, שכאשר משה היה ילד קטן וישב על הברכיים של פרעה, הוא הפיל לו את הכתר. אז החרטומים אמרו, הוא רוצה לקחת את השלטון, הוא רוצה להפיל את מצרים. אז עשו איזה ניסוי, ושמו שתי קערות ליד התינוק הזה. קערה אחת מלאה בזהב, והקערה השנייה בגחלים. אמרו, אם הוא ייקח את הזהב, סימן שהוא רוצה למרוד בפרעה. והמדרש אומר שהוא רצה לקחת את הזהב, הוא בא גבריאל והסיט לו את היד אל הגחלים, והוא שם בפה, ובגלל זה הוא היה מגמגם. כן, זה מאוד מעניין. זאת אומרת שהנטייה הטבעית של משה הייתה לכיוון מצרים. כן? אבל, בא גבריאל, מי זה גבריאל? זה המלאך שמקנה ללאומיות היהודית. בכל מקום שתמצאו גבריאל במדרשים, זה המלאך שמקנה ללאומיות. כן? יש כמה מקורות לזה, לא ניכנס כעת עכשיו לזה, אבל זה מה שהציל את משה, אפשר לומר. כלומר, אני שואל את השאלה, באותו שלב, משה יודע דרך איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה יותר, אם דרך ישראל או דרך מצרים? אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. כן? נכון, גם במצרים עובדים עבודה זרה, נכון. גם בישראל עובדים עבודה זרה, באותם הימים. אלא מה? כל עובדי עבודה זרה באותם הימים יודעים שמאחורי כל השלשלת של האלים, יש מי שברא את העולם, ובוודאי חכמי מצרים ידעו את זה. אז ודאי שמשה למד את זה גם במצרים. למד את זה בבית עמרם, למד את זה במצרים. אז איך אתה יודע מה יותר גילוי האלוהות בסופו של דבר? כן? כלומר, יש פה איזושהי התלבטות. ודאי שמשה מבחינת השפה שלו, מבחינת עולם התרבות שבו הוא גדל, הוא יותר קרוב למצרים בשלב הזה. כן? אבל יש לו עלייה מוסרית שדורשת ממנו למרוד במצרים. אז בואו נראה מה זה נותן. כן. מי אמר שפרעה הוא לא בסדר? אני לא יודע. כלומר, אני לא...
אבל אמרנו שאתה, כמו שהוא רעשתה,
נכון, הוא תלוש. מבחינת הנאמנות שלו הוא תלוש. מבחינת עולם המושגים שלו, איזה שפה הוא מדבר? הוא מדבר יותר מצרית או יותר עברית? מדבר יותר עברית, מצרית, כן? נכון, זהו, זהו. זאת אומרת, לדבר מצרית זה לא רק עניין של אוצר מילים. זה גם עניין של תכנים תרבותיים. ברור? מה יש לו בראש? תדעו? טוב. וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה. לאן הוא ברח? לא כתוב, נכון? לאן הוא ברח? לא כתוב. יש מדרש מעניין, לא יודע עד כמה המדרש הזה מוסמך, אבל הוא אומר ככה, שמשה היה בורח ממדינה למדינה ומארץ לארץ. כלומר, הוא מסתובב בעולם כולו. זה מעניין, אם הוא בעולם כולו, אז הוא פגש הרבה דברים בעולם. לא, ופרעה היה רודף אותו בכל מדינה ומדינה. ככה כתוב במדרש. כן, כל מקום, איפה משה, ומשה עבר ממדינה למדינה. זאת אומרת, הוא היה בהודו, הוא היה בסין, הוא היה באמריקה, לא יודע, הוא היה בהרבה מקומות מן הסתם. כלומר, משה הולך וקולט את מה שקורה בתרבות האנושית, הוא צריך להחליט לאן, בעצם אפשר לומר, לפי המדרש הזה, שמשה מחפש מהו הכיוון של העולם, לאן העולם ילך עכשיו. כן, מה? כן, כן, דומה לקדוש ברוך הוא שמסתובב מאומה לאומה לשאול מי רוצה את התורה. אז משה שואל, מי רוצה להיות ישראל? כן, זו השאלה. וישב, בסוף הוא מגיע. וישב. איפה? בארץ מדיין. וישב על הבאר. מה, הוא יושב פעמיים? וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. לשבת זה להפסיק, כן? כלומר, אדם יושב, הוא מפסיק. הוא מפסיק ללכת. כן? עד עכשיו הלכת, עכשיו אתה יושב. כלומר, משה סבור שהוא מצא את המדינה המתאימה. מה הוא מוצא? הוא מוצא את מדיין. מה יש במדיין? איפה זה בא מדיין? מי הם המדיינים בכלל? מי הם בכלל? מה? מבני קטורה ואברהם. כלומר, זה פה ממשפחתו של אברהם אבינו. יש שם מסורת שמגיעה עד אברהם. ויש בארץ מדיין. עכשיו, מה הוא עושה שם במדיין? וישב על הבאר. מה יש לו לעשות על הבאר? מה? דייט, אתה אומר. למה הוא עושה דייט על הבאר? מאיפה הוא למד שעושים דייטים על הבאר? מאבותיו. מאיפה לקחת את זה? רשי. רשי אומר את זה מפורש. הנה, רשי אומר, לשון ישיבה למד מיעקב. וישב בארץ מדיין, נתעכב שם כמו וישב יעקב, וישב על הבאר לשון ישיבה. למד מיעקב שנזדווג לו זיווגו על הבאר. כלומר, לפי רש"י, משה מתכוון לעשות מחדש את מה שיעקב עשה. מה עשה יעקב הבאר? מה זה הדייט הזה של יעקב הבאר? זה הקמת האומה. כלומר, הוא אומר, ממצרים התייאשתי. מישראל גם כן. מה אפשר לעשות? בואו נלך למדיין. אולי נבנה שם איזה לאומיות שלישית. יש אנשים שהרי התייאשו מהשואה. כן? בגלל השואה, אמרו כל העולם המערבי מצרי הלך לאיבוד. לפקר לא מעניין אותנו. אבל הם מאוחזרים גם מהיהודים. אז הולכים להיות הציונים של אומה שלישית. הבנתם? כן. יש אנשים שכבר אין להם אשליות ביחס לתרבות האירופאית. הם עשו את השואה, זה כמו מצרים שמשה התייאש מהם. אבל מהיהודים הם גם התייאשו. אז הם הולכים להיות ציונים של אומה שלישית. בסדר, פשוט. אז פה משה הולך לחפש להיות הציוני של מישהו.
איזה אומה?
מדיין.
לא.
אני לא יודע. אני זוכר שיש אחד מאדריכלי הסכמי אוסלו, שלאחרונה היה באיזה פורום, לא משנה כעת איזה פורום זה היה, ואמרו לו, תגיד, אתה מטורף? אתה חושב שאפשר לעשות איתם שלום? הוא אמר, תראו, מה האלטרנטיבה? אירופה? הם שרפו את סבא שלי. מעניין. כלומר, יש פה איזה מין רעיון כזה שצריך לתקן את העולם. מחפשים איפה יש כוחות חיוניים שלא התקלקלו. אז מחפשים אותם במדיין. ובמדיין הוא מוצא מישהו. ולכהן מדיין שבע בנות. עכשיו, האיש הזה, שכהן מדיין, יתרו, כשאנחנו רואים בהמשך, הוא לא אדם קטן. הוא אדם שבבוא הזמן נותן את התורה. נכון? איך אני יודע? וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ויבוא, ויבוא. שואלים חז"ל, מה שמוע שמע? הוא בא. הרי כולם שמעו. אבל הוא שמע משהו שגרם לו לבוא. מה הוא שמע? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, אז הוא בא. בסדר, קריאת ים סוף, זה היה. מלחמת עמלק, זה היה. מה אתה בא עכשיו? אלא הוא אומר לעצמו ככה, יש לי תלמיד שלימדתי אותו להיות נביא. כן? הוא עשה קורסים אצלי, ובאמת זה הצליח לא רע, עשה עבודת תואר שני, מאסטר בנבואה, והקדוש ברוך הוא שלח אותו להוציא את ישראל ממצרים, וזה הצליח. עכשיו שמעתי שהוא הביא אותם להר האלוהים. טוב, אז אני בא. אני בא בשביל להכתיר את הדבר. כלומר, הוא חושב שהוא על ידו תינתן התורה. מכל מיני סיבות בסוף לא על ידו ניתנה התורה, אבל צריך לברר למה. כלומר, זה האדם שאומר, אני חותנך יתרו בא אליך. אז משה יוצא, אין מה לעשות. זה הרב שלו. כלומר, האיש הזה, כהן מדיין, יש לו מסורת של דעת אלוהים שמגיע עד אברהם אבינו. איך אני יודע? חז"ל אומרים את זה. חז"ל אומרים שכאשר משה הגיע לגינה של יתרו, היה שם עץ תקוע. ויתרו אמר, מי שיצליח לעקור את העץ הזה, יתחתן עם הבת שלי. כולם, זה כמו הסיפור של ארתור, כן? אז מגיע, כל אחד מנסה, לא הולך. ומה זה היה העץ הזה? אומר חז"ל, זה היה המטה של אברהם אבינו, שאיתו הוא הלך לעקדה, שעליו היה חרות שם הוויה, י' כ' ו' כ', והוא נטע אותו בגינה שלו ונהיה עץ. אז מה זה אומר? תחשבו קצת, כן? חז"ל לא סתם אומרים דברים. אומרים, בעצם, המסורת של דעת שם הוויה עברה דרך יתרו. בא משה עקר ונהיה המטה שעליו היה חרות שם הוויה. מכן, מיתרו משה לומד לדעת את השם. זה מה שזה אומר. כן? כלומר, חז"ל הם לא סתם מדברים. כן, בבקשה. הרגו בשם המפורש, נכון. אז זה סותר את המדרש הזה שאני אמרתי. כן, אז קודם כל יש שלוש דעות בחז"ל, איך הרגו? האם הרגו בשם המפורש, הרגו באבן, או במגרפה הוציא את מוחו. אבל הכוונה, צריך להבין, אם משה הורג בשם המפורש, סימן שהוא יודע את שם המפורש, והוא אומר כדי לקדוש ברוך הוא בסנה, אמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אז זה מהפסוק יש לך קושיה, לא מהמדרש. נכון? אלא הכוונה, שכשמשה הורג, הוא הורג בשם המפורש. אבל זה לא אומר שהוא יודע את שם י' כ' ו' כ'. אלא יש לו השגה שהיא משתווה לדעת שם המפורש. או? כי הוא רואה שלא יצא ממנו פול. או? לפעמים כשאתה מוציא למישהו את המוח עם המגרפה, אז יכול להיות גם שזה חזק כמו שם המפורש. כן. כן. נו. יפה. כלומר, חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין על יתרו, וזה גם מוכח מהפסוק בפרשת יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, שיתרו היה אדם מיוחד. הוא עבד לכל עבודה זרה שבעולם. תגידו, צריך להיות מטורף, לא? מה זה לעבוד לכל עבודה זרה שבעולם? אתה מה? אז יש כאלה שאומרים ככה, כל הדרשות החרדיות אומרים ככה, הוא ניסה את העבודה זרה הזאת, לא הלך. עבודה זרה הזאת, לא הלך. עבר 70 ככה. סמינר פה, סמינר שם, סמינר אצל הבעל, סמינר אצל זה, הוא סמינר אצל זה. לא הולך, בסוף מצא את משה. אבל זה לא כך. ברור שזה לא... אלא הוא עבד... מה? אני חושב משהו אחר לגמרי. אני חושב שיתרו עבד לכל העבודות זרות ביחד. ביחד. ולמה? כי יש לו אינטואיציה של אחדות. כלומר, הוא מחפש את אמונת הייחוד, ולכן הוא עובד לכל עבודה זרה שבעולם. עכשיו יוצא לפי זה שבעצם יתרו היה פנתאיסט. לא היה עבד אלילים, פשוט. הוא היה אדם שהבין שכל הגילויים האלוהיים הם עניין אחד. הוא לא מסוגל לתפוס את הממד הטרנסדנטי של גדול השם מכל האלוהים. זה הוא יכול לדעת רק אחרי יציאת מצרים. אבל לפחות יש לו הבנה מסוימת של מה זה אחדות. לכן אצלו שם הוויה, זה כתוב על המטה שיש אצלו בגינה. או? עד כאן זה מובן? כן. הנבדלת, כן. האלוהות הנבדלת. זה הוא לא משיג עדיין. כן, אבל הוא לא משיג את זה. עובדה שהוא עובד כל עבודה זרה שבעולם. כן, כנראה. בגלל שאצל אברהם הייתה התגלות, ואצלו לא. כן, עכשיו, זה עניין. יש טענה מוזרה אצל מבקרי המקרא. מבקרי המקרא אומרים ככה, שהרי כל דבר שיש ביהדות, זה לא בא מהיהדות, כן? זה בהגדרה. כלומר, אם משהו יש ביהדות, זה ברור שזה בא מבחוץ. אם לא, זה לא היה... כן? זה לא ביהדות. כלומר, זה כמו שאצלם גם כן. הרי רעיון טוב, הרי אם אתה מוצא רעיון שנמצא גם אצל היהודים וגם אצל הגויים, מי יעתיק ממי? הנחת היסוד באקדמיה, ובמיוחד בביקורת המקרא, שזה ברור שזה יהיה היהודי שהעתיק מן הגוי. כי לא ייתכן שהגוי הרי ירצה להיות מושפע מן היהודי, לפחות לא בראש של אותו אקדמי. טוב, על כל פנים, תמיד מחפשים על חוקי פרשת משפטים, מאיפה זה בא? זה חוקי חמורבי. ומאיפה זה בא הפשטן של כהני השם? זה בא ממצרים. כל דבר, מחפשים איפה זה בא. מה עם השמות של הקדוש ברוך הוא? אז הם מצאו, כן, שאל זה שם של אחד מהאלים הכנענים. שדי זה אחד מהאלים המצריים. שם אדנות גם כן. וכו' וכו'. הם מחפשים כל השמות של הקדוש ברוך הוא, מאיזה עבודה זרה זה יכול לבוא. מה עם שם הוויה, יודקי ואבקי?
זה גם אומרים שזה השם של הכנענים.
לא. מה שהם אמרו, זה ששם הוויה זה שם מדייני. למה? כי לא יודעים איך קראו לאלוהי מדיין. אז המשבצת פנויה. נכון? אז זה בא משם. ואפילו הם אמרו שהרי בערבית של מחוז חיג'אז, חיג'אז זה אזור, קרוב לאזור של מדיין הקדומה, המילה וואה וואה זה רוח שערה. וזה דומה לשם הוויה. יוד כבה, כן? דומה. תחשבו. כן, רחוק, אבל צריך למצוא את המשבצת. הרי זה לא יכול להיות שזה בא מעם ישראל. נכון? זה דבר חשוב מדי כדי שזה יבוא מעם ישראל, אם כן זה בא ממדיין.
כן. כתוב באנציקלופדיה היהודית,
זה כתוב במילון של בן יהודה.
לא, אבל זה בא מאל כנעני.
באיזה אנציקלופדיה?
מאשתו של אל כנעני.
לא, לא, זה סיפור אחר, יראי, אז אני אסביר לך אחר כך. להוויה ואשרתו.
כן.
לא מחזיק מים. אבל לא משנה. מה שאני רוצה לומר, למרבה הפלא, מה שאומרים מבקרי המקרא במקרה הזה הוא נכון. רק הם לא יודעים למה זה נכון. כלומר, זה נכון ששם הוויה הגיע למשה דרך מדיין. האמת היא זה גם כתוב בתורה. איפה נגלה לו שם הוויה? בארץ מדיין. כלומר, יש יחס בין ארץ מדיין והר האלוהים לבין השם הזה. שם הוא מתגלה. זה נכון שהוא בשורשו בורא שמיים בארץ וכו', אבל צריך לדעת ש... הרבה פעמים השטויות שנאמרות על ידי מבקרי המקרא הם ביטוי לאיזו אינטואיציה סמויה שהם לא יודעים מאיפה היא באה. זה אפשר להוכיח בהרבה דברים. זה אחד מהמקרים. טוב, על כל פנים, אני קורא... כן, מה?
כשמשה למד הנבואה מנבואה.
כן.
בעצם הוא הגיע לאיזשהו מצב שהוא גם לא שבוי בתפיסה שאין משהו מעט כל האלה?
אני לא יודע. אנחנו עוד מעט נקרא. כדי לדעת את זה נצטרך לקרוא בתורה. נכון? כדי לדעת מה שהתורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. טוב, אני קורא כאן פסוק תזיין. וכן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרהטים להשקות צון אביהם. ותבונה, זה לשון רבים, נכון? אז רבים, שניים. ותדלנה, שניים. ותמלנה, שניים. סך הכל?
שש.
כן, והשביעית? לא פרסמה הכתוב. מכאן אנחנו יודעים שיש לו שבע בנות, נכון? ותבונה שניים, ותדלנה שניים, ותמלנה שניים. ועוד שביעית שלא פרסמה הכתוב. נכון? זה המקור לזה שהיו לו שבע? תחילת הפסוק, הוא לוקח מדיין שבע בנות. כן. אז אם כן זה כתוב מפורש. בסדר, אבל טוב, יש פה שאלה, איך יכול להיות שאם הוא כהן מדיין, שהוא בעצם האישיות החשובה במדיין, שהבנות שלו הן אלה שהולכות למלא את המים. כן? מה זה אומר? שאז רשי אומר שהורידו לו, או נידו מאצלם. כלומר, כיוון שהוא היה עם תפיסה רוחנית גבוהה מדי בשבילם, שהוא מאס באלילים, אז נידו הוא, ולכן הבנות שלו הגיעו למצב שהם היו צריכות להביא את המים, ויבואו הרועים ויגר ישום, ויקום משה ויושיען וישק את צונם. התגובה הזאת של משה, זה מזכיר לכם משהו? הוא מגן על המוקה. כלומר, בדיוק מה שהוא עשה במצרים, הוא עכשיו מנסה עוד פעם במדיין. כלומר, יש לו ניסיון בתור המגן של החלש. ותבונה אל ראו אל אביהן, ויאמר מדוע מיירתן בו היום, ותאמרנה איש מצרי, הצילנו מיד הרועים. אז קודם כל זה אומר שהם זיהו אותו כמצרי. איש מצרי. יש בחזל בזוהר שאיש מצרי שמשה היכה, הצילנו מיד הרועים. כלומר, זה שמשה היכה את האיש המצרי, זה מה שהציל אותנו מיד הרועים. אבל ברור, אבל זה, נגיד, הם לא כל כך יודעות שזה מה שהם אומרות. אבל באופן גלוי, הם אומרות על משה שהוא האיש המצרי. וגם דלו דלה לנו. מה זה דלו? להעלות, הוא מעלה אותנו. כלומר, הן מרגישות שהאיש הזה מרומם אותם. ויש כת הצון. ויאמר אל בנותיו, והיו למה זה אבתן את האיש, קרנו ויוכל לחם. לא יוכל לחם, הכוונה יתחתן עם אחת מכם. נכון? שנאמר, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, מה שאומר, זו אשתו. כן? אבל יש לו נקייה. אז כבר קרן לו ויוכל לחם. כלומר, הוא מרגיש שזה האיש שאפשר איתו לבנות משהו. לכן אומר, שיתחתן עם אחת מכם. אגב, הסיפור הזה, אם כן, שהוא הציג את עצמו כמצרי, זה דבק בו עד סוף ימיו. נכון? חזל אומרים, זאת הסיבה שהוא לא נקבר בארץ ישראל. מדוע? כי הוא לא הודה בארצו. יוסף שהודה בארצו, שמר איש עברי, ושם איתנו איש עברי עבד לשר הטבחים, אז לכן נקבר בארצו. משה שלא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. שואל האדמור מאוסטרובצה, שאחד מגדולי הצדיקים בתחילת המאה ה-20, שואל, מדוע באים בטענות אל משה? הרי יוסף לפחות חי בארץ ישראל, לא נולד בארץ ישראל, אבל חי בארץ ישראל. לכן אפשר לצפות ממנו שיגיד שארצו זה ארץ ישראל, גנוב גונובתי מארץ העברים. אבל משה מעולם לא היה בארץ ישראל, אז למה שיבואו אליו בטענות? אלא מכאן אומר הרבי מאוסטרובצה, מכאן שכל יהודי צריך לומר שהוא מארץ ישראל, גם אם מעולם לא היה בה. כן? כלומר, צריך להודות בארצו, ולכן יהודי לא יכול לומר, אני אמריקאי, או אני צרפתי, או אני רוסי. זה תרתי דסתרי. הוא לא יכול. או שאתה יהודי, או שאתה רוסי. תחליט. כן, מה אתה אומר? כנראה שלא. כן? כולנו ישראלים, בדיוק העניין. לכן, גם מי שמעולם לא היה בארץ ישראל, הוא צריך לומר שהוא מארץ ישראל. כן, הרב קוק אמר את זה בזמנו כשהיה צריך להירשם כאזרח פלסטינה בזמן המנדט הבריטי. אז הרב קוק עודד את זה, הוא אמר שזה מודה בארצו. כן. ויואל משה לשבת את האיש. ויתן את ציפורה ביתו למשה. עכשיו, יש פה כמה דברים מעניינים. קודם כל, האיש הזה, בפסוק י' ח', יש לו שם, קוראים לו ראואל. מה זה ראואל? החבר של הקדוש ברוך הוא, ידיד. מזכיר לכם מישהו שהקדוש ברוך הוא אמר עליו שהוא אוהבו? אברהם. כן, כלומר, יש פה דמיון. אבל יש פה דבר נוסף, האיש הזה יש לו שם. עד עכשיו, לכל האנשים אין שם. דיברנו על זה שמצרים מחקה את השמות. לראשונה, משה מגלה מחדש את התרבות של השמות. התרבות השמית. הוא יוצא ממצרים, נפגש עם התרבות השמית. ומשה מסכים לשבת את האיש. הביטוי מסכים ויואל. ויואל משה, חזל אמרו, לשון שבועה. שמשה נשבע ליתרו שהוא לא עוזב אותו. עכשיו, והחזל, יש כמה דעות מה זה נשבע שלא יעזוב אותו בלי רשות. יש אומרים שנשבע לו, ככה מובא במדרש, שהבן הראשון שלו יוקדש לעבודה זרה. משה מקדיש את הבן שלו לעבודה זרה. ככה. הרי גם לפני כן למדנו ש יתרו עזב את העבודה זרה, ולכן נידו אותו. אז למה הוא צריך לדרוש ממשה שיקדיש את הבן שלו לעבודה זרה? אלא הפשטות הכוונה, זה עבודה זרה לעבוד את השם בחוץ לארץ. הרי חזל אומר, במסכת עבודה זרה, ישראל שבחוצה לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זאת אומרת, ברגע שמשה נשבע שהוא לא עוזב את יתרו, אז הוא כבר לא עובד את אלוהי ישראל. הוא עובד את השם, אבל לא בתור אלוהי ישראל. בתור אלוהי מדיין. אז זה עבודה זרה. מובן? כלומר, השבועה לא לצאת מן הגלות, היא הבסיס של עבודה זרה. עכשיו אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. שכל פעם שעם ישראל נמצא בגלות, יש לו שבועה שאוסרת עליו לצאת. נשבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תעירו ואם תעוררו את האהבת שתחפץ. כלומר, כל פעם שצריך לצאת מן הגלות, צריך התרת שבועה. למה צריך התרת שבועה? כי זה לא יפה כלפי הגויים. רגע, 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 אתם כל השנים איתנו, ועכשיו אתם רוצים לעזוב אותנו, אחרי שאנחנו בעצם אפשרנו לכם את הקיום ההיסטורי שלכם? לכן צריך היתר מן הגויים לצאת מן הגלות. לכן יש הצהרת בלפור, והצהרת קורש, והצהרת פרעה, והצהרת יתרו. יתרו הרשה למשה לצאת. ויתן את ציפורה ביתו למשה ותלד בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. נוכריה לאן? היא ארץ נוכריה ביחס למי? ביחס למצרים, כן? זה מה שפשט, כן? טוב. הוא, כן, לכאורה, כן. מעולם לא ראינו שהוא הרגיש את עצמו כעברי, איפה זה כתוב שהוא עברי? לפני שהוא מת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. שים לב לביטוי. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צריך לחסל את העניינים שלך עם מדיין. יש לך יותר מדי קשר עם מדיין. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אחר תאסף אל עמך, אתה תחזור לעם שלך. זה כשהוא בן 119. נכון? טוב. לעם ישראל. עד אז אתה עוד לא לגמרי ברור. כן.
זה שהוא, כן. אומנם בסופו של דבר הוא ראה
חזר בו.
יש איזושהי בעיה. אבל באיזשהו מקום אתה שם איך.
הוא ידע שהם יחב הביולוגים. אבל אם יחב הביולוגים מתנהגים שלא קשורה, למה שיתמוך בהם?
אבל הוא לא יכול לתת את הקשר ביולוגי.
אני עוד לא יודע. אנחנו נבדוק את זה. בסדר? אנחנו נראה מה שקורה כמה פסוקים לאחר מכן. מה המשמעות של מה שקורה? מה קורה בסנה שמשנה לגמרי, מן הקצה אל הקצה, את כל העמדה של משה. כן? והוא צריך גם תשובה לקושיות שלו. יש לו קושיות, זה לא דבר פשוט. בסדר? והיא בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. למה הם זעקו? איך הם זעקו? הם אמרו אוי, נכון? אדם שכואב לו הוא צועק, הוא אומר אוי. ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. כלומר, מה זה ותעל שבעתם אל האלוהים? זה כוח תפילה, נכון? הם התכוונו להתפלל או לא? זו השאלה. כתוב שם זעקו. והקדוש ברוך הוא יחשיב את זה כמו תפילה. כלומר, הצעקה של היהודי זה באופן נסתר, בלתי ברור, זו תפילה. כן, הרי התורה לא נכתבה סתם, שמה היא כותבת את כל זה? כדי שנדע. מה זה עם ישראל? לא. אם לא, זה לא נכתב. זאת אומרת, היהודי סובל, הוא צועק, בעצם הוא צועק אל השם. גם אם הוא לא יודע. אגב, בפרשת כי תבוא, במקרא ביקורים, כתוב שם, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגורשם במתי מעט, וישם לגוי גדול, עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוננו ותחצנו, ויוצאינו השם ממצרים. השם הכתוב שכן התפללנו. מה? ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, כתוב. אלא שאם תסתכלו בפרשת תתאבות, תראו שעל המילה ונצעק יש זקף גדול. ונצעק, מה זה זקף גדול? כאילו נקודה. כאילו, ונצעק, נקודה. אל השם אלוהי אבותינו, זה יגיע אל השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יחשיב את זה כאילו שהתפללנו אליו. וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. אז יש פה כל מיני דרשות של חז"ל, מה בדיוק קרה כאן. אבל מה שאנחנו רואים, שתהליך הגאולה מתחיל בספירה עליונה מאוד. זה לא מתרחש בעולם הזה, זה מתחיל מהסבל של בני ישראל, אבל זה מתגלה ראשית כל בספירות מאוד מאוד מופשטות. שם, בבית דין של מעלה, יש החלטה שצריך לעשות משהו, ורק לאחר מכן יש כל מיני מהלכים פוליטיים, ארציים, שהם מוציאים אל הפועל את העניין. בסדר? טוב, עד כאן להיום.